מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו אחרי שלום חנוך. בערב שבת, בין השמשות, פרצה אש מן הבור שבחצר הבניין לצד שיח ההדסים הגדול. תחילה לא נתן איש מדיירי הבניין את דעתו על האש, שכן היו מטלות שלפני השבת עוד מטרידות אותו. מי שנכנסה השבת והאש לא פסקה, החלו האנשים לרטון כמעשה השכנים לרוב, מה זו אש זו? ומדוע מי שהציתה לא טרח לחבותה? ומדוע זה טרח להציט דווקא בערב שבת ועוד בין השמשות? ככה מתחיל הספר מקץ 7 שנים, ספר הביקורים של רון הלד שיצא בהוצאת אחוזת בית, וכבר זכה בפרס לספר ביקורים על שם גדעון טלפז לשנת 2024, עוד בטרם יצא לאור. בספר הזה שכונה אחת, נגיד, בגסות, כן? מין מיקרוקוסמוס של ישראל הצעירה בשנותיה הראשונות, ופתאום פורצת אש ומכניסה הרבה מאוד אקשן וגם מתח לחיים שלהם. כל המתחים שממילא יש בתוך בניין ישראלי צפים למעלה, וגם גורמים מבחוץ נכנסים. וכמו שאמרתי, נדמה לי שהאש הזה, האש הזו, יש לה תפקידים, יש לה הרבה תפקידים בתוך הרומן הזה, והתפקידים של המשתנים. רון הלד, הוא מוסמך החוג למתמטיקה באוניברסיטת תל אביב. הוא איש מודיעין ויזם הייטק בתחומי הבריאות והבינה המלאכותית. הוא זוכה פרס ביטחון ישראל לשנת 2015, מקץ 7 שנים הוא ספרו הראשון, וזה מעניין.
ואמרנו לעצמנו, מתמטיקאי,
כן.
יזם,
מה הוא צריך,
פרס ביטחון ישראל.
מה הוא צריך גם לכתוב ספר?
למה אתה צריך אותנו?
יש לך הכל, תשאיר לנו את כבשת הרש. שלום רון הלד.
שלום יובל, שלום מאיה.
שלום.
תכף נגיע אליך, אבל לפני הכל אני רוצה לשאול, מה זאת האש הזאת שפורצת משום מקום? מאיפה היא הגיעה? כמו אמרתי ככה, שיש לה הרבה מאוד תפקידים, אנחנו מכירים את הדבר הזה, האש שלא גובעת בעצמה, אנחנו יודעים, זה מיד זורק אותנו לסנה כמובן, אבל יש לה עוד המון המון תפקידים לאורך הספר.
זה האמת שזו שאלה טובה, אני חושב שהיא פרצה לחיי כמו שהיא פרצה לחיי הדיירים בבניין.
אז איזה אימג' כזה שפתאום נהיה לך בראש?
כן, אני חושב שזה הגיע אליי דרך איזו, יש מדי פעם כתבות כאלה משונות בעיתונים, באתרים של אש שלא נכבט המון שנים, לפעמים 50 שנה, לפעמים 20 שנה, ולא כל כך מבינים, יש איזה מקור גז עלום שמזין אותה או משהו כזה. ואז פתאום ככה תפס אותי והחלטתי להתחיל לכתוב משהו כזה.
ואני אמרתי בפתיח שהאש היא גיבורה בספר הזה, אבל גם הלשון היא גיבורה של הספר הזה, ומעניין אותי הכתיבה, האופן שבו החלטת לכתוב, או כתבת פשוט אחרת.
אז האמת שגם זו שאלה כנראה טובה, כי גם
הסגנון
הזה נפל עליי.
הוא נפל עליך? זה פשוט יצא ככה?
כן, אני, יש לי, זה לא הדבר הראשון שאני כותב בכלל. אז יש לי כמה סיפורים קצרים שעוד קדמו לסיפור הקצר שעמד בבסיס של הרומן הזה. ובפעם הראשונה שישבתי לכתוב, פשוט זה הסגנון שיצא. ישבתי מול הדף וזה מה שהיה לי רעיון ראשוני, וכשישבתי לכתוב זה הסגנון שיצא ממני.
אבל נגיד, יש שם הרבה יידיש, כי מדברים יידיש, ויש שם הרבה בית הכנסת ויהודים, זה יהודים שם. אז זה משהו שהיה לך אותו, או שעשית מחקר?
לא, זה נכתב ככה. לפעמים הייתי צריך לדייק אולי, וחזרתי להיזכר, חזרתי לזה ספר, איך זה בדיוק, אם אני מדייק או לא מדייק, או אם אני מעוות את איך שאומרים, אבל זה יצא פשוט ככה.
ומדי פעם יש פתאום, הספר כולו כתוב באמת במין ז'רגון כזה איך שכתבו פעם, כמו שאמרנו מקודם, אגנוני ככה נקרא לזה, אני כבר ראיתי שהכתירו את הלשון בתואר הזה.
האגנון החדש, לא, אותו עצמו.
אותו עצמו.
האגנון החדש.
אבל מדי פעם מבליחה איזה שורה בעברית מאוד מאוד עדכנית, פתאום של מין כזה, אפילו חצי סלנג, דיבורי מאוד, זה גם כן מכוון?
כן, מכוון או לא מכוון, אני לא יודע, ככה זה נפלט על הדף. לא בכוונת מכוון על הסגנון, ולא בכוונת מכוון על העברית העכשווית, וניסיתי תמיד, ובכלל בכתיבה אני מנסה לשמר איזה מוזיקליות, אולי זה הדבר שהכי חשוב לי בכתיבה, וכשזה מרגיש לי זורם עם המוזיקליות של הפסקה, זה לא כל כך משנה לי אם זה משלב עכשווי או קדום או עתיק במיוחד או קדום למחצה, זה לא משנה.
תשמע, אני רוצה לשאול אותך על, על, מעבר ללשון, על מה שאתה כותב. זה ספר מעשיות בעצם במובן מסוים, ולכן אולי היו חייבים לכתוב אותו בלשון הזאת, שהיא לשון המעשיות שלנו. כל השכנים כל הזמן נזכרים בדברים ומספרים ומדגימים את הכוונות שלהם, מה לעשות עם האש, איך צריך לטפל בה, איך צריך להתמודד איתה, איך אפשר להרוויח ממנה באמצעות כל מיני סיפורים וסיפורי מעשיות ומשלים, והכל מאוד מאוד עשיר, וגם יש בעצם מין ייצוג כזה, נכון? כמו שאמרתי, אני קצת מסתייג בעצמי מההגדרה הזאת, כי מעצבנת את עצמי, אבל אני מעצבנת את עצמי כל הזמן. שזה מין קרוקוסמוס של החברה, נכון? יש שם את האשכנזים, ואת המזרחים, ואת הדתיים יותר, והדתיים פחות, ואת האם החדורית, ואת הרווקה הזקנה, ואת הגבר הקוקחני העשיר, זאת אומרת, אתה בעצם יוצר פה איזה מין ישראל קטנה, בתוך הבניין שלך.
כן, האמת שגם זה התחיל באופן מקרי, ואחר כך פתאום הרגיש לי שבאמת יש פה מגוון יחסית, לא יודע אם מייצג, אבל באיזשהו מובן אולי כן מייצג, אני גם לא הכי מזדהה עם המילה, אבל לצורך העניין. ואני חושב שגם ככה נראו בניינים פעם, לא יודע, לפחות בבניין שאני גדלתי בו, כל אחד היה עם רקע אחר לגמרי, דיבר שפה ראשונה הרבה פעמים אחרת, טיבל את הדיבור שלו בסיפורים ופתגמים שונים, וככה זה היה נראה.
וטינפו אחד על השני ברוחת שבת.
זה תמיד.
כן, נכון, אין מה לעשות, זה עדיין ככה. יש לך גם איזה עניין עם האל-טבעי, נכון?
כן, לגמרי, אני חושב שבאיזשהו מובן אולי האש היא איזה היופי המתפרץ ונכבש שלה, באיזשהו מובן זה קצת החוויה שלנו שחיים בעולם הטבעי עם ההתפרציות האל-טבעיות האלה שבאות ומשבשות אותנו לפעמים ופתאום הולכות כלא היו, נכון?
כן.
אז באיזשהו מובן אולי האש היא, אם אין, מייצג את הדבר הזה.
האל-טבעי שהאנשים מנסים להשתמש בה כל הזמן, הם משתמשים באל-טבעי הזה לרעה בסופו של דבר, לא?
משתמשים בו באופן טבעי.
כדי להרוויח, נגיד את זה פה. הם אומרים לעצמם, אנחנו בית משעמם בשכונה משעממת, תראו, יש לנו אש. אני לא יודע כמה לגלות, מה יהיה ספוילר, אבל אני כן אגיד את זה. האש באיזשהו שלב נעשית, די מוקדם של הספר, אני לא הורס פה, נעשית אטרקציה, אטרקציה תיירותית, באים, עולים אליה לרגל.
איך לא?
איך לא? והם משתמשים בזה, השכנים, הם מעמידים דוכנים, הם עושים מה שיהודים עושים, מיד פותחים מסחר.
כן, נראה לי מה שאני הייתי עושה. אם אתה פתאום פורצת לי אש כזאת, אז אתה מתחיל. אנשים באים, באמת רוצים לשתות, לאכול, לא תיתן להם.
כן, אבל צריך איכשהו להסתדר עם המשאב הזה ביחד. זה משאב משותף של כולם.
עכשיו שהם מצליחים לא רע, בסך הכל.
אני אגיד לך, הם מצליחים לא רע, אני חייב להגיד שהם מצליחים לא רע, אבל אני חייב להגיד שלקראת סוף הספר קורה משהו, ואני לא אגיד מה קורה בדיוק, אבל קורה משהו שגורם לך לחשוב שאתה מחבר את זה, אני גם תהיתי מתי כתבת את זה, כשאני מתייחס כמובן, האם כתבת את זה לפני השבעה באוקטובר או אחרי השבעה באוקטובר, אבל כן קורה שם משהו שגורם לך לחשוב שהאש הזאת והדרך שבה אנחנו נותנים לה להפריד בינינו, לעמוד בינינו, שהיא הופכת להיות מין מקום כזה שבו אנחנו רבים על הכסף, או רבים על הערכים, זאת היא המפלה שלנו, שם אנחנו ניפול.
אז הספר נכתב לפני המלחמה, אבל כמו נראה לי כל דבר שנכתב לפני המלחמה...
אבל אתה מבין למה נתחברתי לשם.
לחלוטין, לחלוטין. אבל גם זה נראה לי נורא טבעי. לא יודע, באינטראקציות האישיות שלי, אתה מתחיל, זה תמיד ההתחלה ככה, יש בה משהו גם יותר קסום, גם יותר ראשוני, לאט לאט זה מתמסד, ואז מתחילים הקשיים לצוף ולהתעצם ולהתעצם, עד שלפעמים זה יכול לעבור איזשהו סף.
אז בוא נדבר על כל שאר הביוגרפיה שלך, כי אנחנו חייבים, אין מה לעשות. אנחנו בדרך כלל לא עושים את זה, אבל פה אנחנו חייבים. המתמטיקאי עם היזם והפרס לביטחון ישראל, על מה קיבלת פרס לביטחון ישראל, למשל? בטח אתה יכול לחלוק איתנו את זה.
הייתי הרבה שנים בצבא, הייתי באגף המודיעין, באחד המקומות הטכנולוגיים שם, והפרס היה בעצם על הסופה של, סופה של פרויקטים שכולם שירתו איזה תכלית אחת, כי אני לא יכול לפרט יותר מדי מעבר לזה, ו, 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 וזכה יחד עם, בכל שנה יש כמה זוכים, כמה, כמה פרויקטים טכנולוגיים שזוכים, אז זכה יחד עם עוד כמה אחרים, שגם הם היו חשובים ו, וראויים, אז כן, זה מין, הפרויקט הזה היה מין סיכום של החלק הראשון אולי של השירות הצבאי שלי, כמה שנים הראשונות.
אבל באופן כללי, מה גורם לבן אדם שהוא יזם ואיש טכנולוגיה ומתמטיקאי ומה עוד יש שם? בינה מלאכותית, בריאות, מה לא? פתאום להגיד, גם לכתוב ספר אני רוצה.
התחשק לי.
זכותך, כן, זכותך לגמרי.
אז התיישבתי והתחלתי לכתוב, הסיפור הקצר הוא קצרצר למעשה, סיפור קצרצר ממש. היום כשאני קורא אותו מרגיש כמו איזה סינופסיס שנכתב באותו סגנון של הספר. אז הוא נכתב עוד כשהייתי בצבא, לפני שהשתחררתי. ואז רק אחרי כמה שנים, כבר בתוך הקריירה היותר אזרחית שלי, החלטתי בצעה טובה של, של, של איש יקר וחבר טוב, שאולי כדאי לקחת אותו וקצת להעריך אותו, ולהתנסות גם בז'אנר אחר. וככה הספר נכתב כתרגיל בהתחלה.
שיכול להיות שבסופו של דבר זה יהיה, השאלה תצטרך להיות מה גורם לסופר להיות גם יזם ומתמטיקאי ופרס לביטחון ישראל. יהיה עוד ספר? אתה כותב את הספר הבא כבר?
אני כל הזמן כותב. בסגנונות שונים. ובדברים שונים, גם דברים יותר מחקריים ועיוניים וגם דברים יותר יצירתיים. אז כן, אני כותב, והאם משהו מזה יצא, יסגר לעוד ספר, אני מאוד מאוד מקווה.
מקץ 7 שנים, רון הלד יצא עכשיו באחוזת בית, תודה רבה לך.